רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אברהים דטליסס, הזמר האגדי הטורקי המצליח בעולם, אחד מהקולות הגדולים, מגיע לישראל בליווי תזמורת בת 25 נגנים מטורקיה לשני קונצרטים בלבד, יום שלישי ה-28 ביוני וביום רביעי ה-29 ביוני בשעה 8:30 בבריכת הסולטן בירושלים. לכרטיסים ניתן לפנות לקופת בימות, באתר או בכוכבית 6226. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, יום שלישי, פעמיים כי טוב, אתם על רדיו סול, על התוכנית כי אני חייל. אני עורך הדין הולי שוורץ ואני איתכם בתוכנית שבעצם מוקדשת כמו תמיד ללובשי המדים. היום נתמקד קצת במי שפושטים את המדים, ונתמקד עוד יותר באוכלוסייה שמתעניינת בענייני נדלן. ואם נדייק יותר, אז אפילו נהיה ספציפיים ונדבר על נדלן בחול. יש לא מעט פורשים שמתעניינים בהשקעות בחול, השקעות בנדלן, ורוצים להגיע בעצם לאיזושהי רווחה כלכלית באמצעות נכס שככה מניב להם איזושהי תשואה שמאפשרת להם אולי למנף את כספי הפרישה, אולי לחיות ככה ברווחה לקראת הפרישה. ולשם כך הבאתי לאולפן את יוסי גולן, רב סרן במילואים. יוסי, צהריים טובים.
צהריים טובים.
אז קודם כל, תודה שהגעת אלינו. ונגיד שכמו ברור מהפתיח, אתה פורש צהל וניהלת בצהל פרויקטים רבים, והיום אתה בעצם מנהל פרויקטי יזמות בחול, נכון? הגדרתי את זה נכון?
הגדרה מצוינת.
אוקיי, אז שאלה ראשונה לטובת הסקפטים, זה אני מניחה שבשירותך במדים לא ניהלת פרויקטי נדלן, אז בוא תגיד לי, למה שאני אקח יזם שבעצם לא עסק בעברו בנדלן, וזה לא שאתה יודע, יש לך 20 שנות נדלן מאחוריך, איך מגיעים למקום הזה?
שאלה מצוינת. אז קודם כל צהריים טובים, שמח להיות פה, ושמח להביא ידע וערך לפורשים. שאלה טובה מאוד, בעצם אני אתחיל קצת אחורנית, בהגדרה של הובי. הובי שלי הוא נדלן. יש אנשים שההובי שלהם הוא גלישה על גלים, יש כאלה שקוראים ספרים, ההובי שלי היה נדלן.
מאז ומתמיד, אני
מבינה. מאז ומתמיד. אוקיי. בהכשרה שלי אני מהנדס מכונות, אבל יש לי בזה איזושהי דמיון של יצירה, זאת אומרת לקחת משהו מאפס ולבנות. בתפקידים שלי, גם באגף המודיעין, גם בחיל האוויר, עסקתי לחלוטין לא בתחום הנדלן ובתחום הבינוי, אלא בתחום של פיתוח ומחקר. זה נכון, ניהלתי המון פרויקטים, אבל יש דמיות גבוהה מאוד בניהול של פרויקט מסוג זה או מסוג אחר. בסוף אותם תובנות, ערכים, מקצועיות ומקצוענות שטבועים בנו כאנשי צבא וכאנשי חיל האוויר, בעצם הם מתבטאים בצורה אחרת בתחום הנדלן.
אוקיי.
וכמו שאמרתי, בעצם מאז שאני זוכר את עצמי, הייתי עושה פליפים. היום אני יודע מה זה, היום אני יודע, בהמשך אני אסביר גם מה זה אומר, אבל פליפ זה סוג של השקעה בתחום הנדלן. זה אומר שאתה לוקח נכס, שהוא בדרך כלל במצב רעוע, משפר אותו, משביח אותו ומכור אותו במחיר גבוה יותר. וכשכולם היו הולכים בסופי שבוע או בזה, והיו גולשי גלים או קוראים ספרים או לא יודע מה עושים, אז אני אהבתי לקחת תוכניות של בתים ולעשות מהם דברים אחרים, וכשהיה לי קצת יותר כסף, אז באמת כבר לקנות בית כזה, לשפץ אותו ולמכור אותו.
אז אני מכירה את הסיפור הזה, בסדר? של בוא נקנה בית וכולי וזה. ואיכשהו, כשמגיעים לחיי המעשה, אז יש מיסים, ויש עורכי דין, ויש כל מיני דברים שהם מאוד מורכבים בנושא הזה של, של נדלן. והרבה יותר אולי קל, אולי גם הרבה יותר גמיש, שוק ההון. זאת אומרת, שמה היום קניתי, מחר מחרתי, יש קורונה, אני יכולה למכור, יש, לא יודעת, מלחמה באוקראינה, אני יכולה למכור. נכס, זה לא כזה קל, זה כאילו משהו יותר כבד.
תראי, השאלה היא מה אנחנו רוצים להשיג.
אוקיי.
ולהערכתי, מה שרוב הפורשים, או רוב האנשים בכלל רוצים להשיג, זה איזושהי עצמאות כלכלית.
אוקיי.
אני לוקח, המוטו שלי זה איזושהי אמירה של בן אדם שבעיניי הוא מבריק, וורן באפט.
אוקיי.
ווורן באפט אמר משפט שמלווה אותי בכל העשייה העסקית שלי, בתפיסה שלי למול עצמי, לתוך ביתי שלי והחוצה למשקיעים. וורן באפט אמר כך, אני אגיד את זה באנגלית, ואחר כך אני אתרגם את זה בעברית, וגם אסביר מה שהוא אמר. הוא אמר, if you don't find a way to make money while you are asleep, you will work until you die. אני חוזר. If you don't make money, if you don't find a way to make money while you are asleep, you will work until you die. זאת אומרת, שאם אתה לא תמצא לך איזושהי דרך, שבה אתה יכול לייצר הכנסה, בזמן שאתה ישן, אתה תעבוד עד שתמות. אז הכוונה היא לא תעבוד עד שתמות, אלא תעבוד כל חייך הבוגרים.
אוקיי.
תמשיך לעבוד, תהיה באותו מרוץ עכברי, מה שאנחנו קוראים
לו. וזאת ההכנסה הפסיבית שאתה מדבר עליה.
בדיוק. עכשיו, כשהוא אומר למצוא דרך לייצר כסף בזמן שאתה ישן, הוא לא מתכוון באמת בזמן שאתה ישן, אלא בזמן שאתה לא עושה משהו מיגיעה אישית. זאת אומרת, שהוא באופן פסיבי.
משהו שעובד בשבילך.
נכון. Okay. עכשיו, השאלה היא, מה זה אותה עצמאות כלכלית שלה אנחנו מכוונים?
לא, אבל אני רוצה בכוונה לשאול אותך על שוק ההון, כי גם שוק ההון על פניו
נכון.
עובד לי.
עובד מצוין.
Most of the time.
שלא נתבלבל. שוק ההון הוא אחד משני הערוצים המרכזיים לייצר את ההכנסה הפסיבית הזאת.
אוקיי.
Okay. יש ארבעה ערוצים בגדול.
אוקיי.
Okay. ערוץ אחד זה ערוץ הפנסיה. אבל זה לא משהו שמי שאין לו את זה יכול להגיד, אוקיי, אני עכשיו לוקח תוכנית חומש, תוך 5 שנים אני עושה לי פנסיה. אין דבר כזה. Okay. או שיש לך או שאין לך. הערוץ השני, המשני השני אני קורא לו, זה ערוץ שמדבר על כספים שמגיעים לך, שלא מגיע אישית, אבל מגיעים ממקום של תמלוגים על ספרים או על מוזיקה או פטנט שהמצאת.
אוקיי.
וגם זה יחסית חריג למרביתנו, בוא נאמר כך. שני הערוצים המרכזיים זה שוק ההון ושוק הנדלן. שוק ההון הוא מצוין. יש בו ניירות ערך אמירים וניירות ערך זרים ומניות ושורטים וקולים ופוטים, you name it.
מלא מילים.
אבל, אבל, והוא מצוין. אבל אנחנו כבר שם.
אוקיי.
את שם, אני שם, המאזינים שם, יש לנו קופות גמל, קרנות השתלמות,
כן,
כספי
ברור.
פרישה, ביטוחי מנהלים, you name it. ולכן אני אומר, אנחנו כבר שם. ואחד הדברים שאני למדתי, בטח בתפקיד האחרון שהייתי בצבא, הייתי חוקר תאונות, שזה סיפור אדיר בפני עצמו, לימד אותי קצת ענווה וצניעות על סיכוי להתרחשות כשל, שזה משהו, זה חקירה בפני
הנה
עצמה.
הנה נושא לתוכנית השלישית.
מצוין.
אוקיי.
אחד הדברים הכי חשובים זה למזער סיכונים, או לנהל סיכונים.
אוקיי.
ולכן, זה ששוק ההון זה ערוץ הכנסה פסיבית מצוין, צריך לשלב אותו עם ערוץ נוסף בלתי תלוי.
אוקיי.
ואני אתן דוגמה. נניח שהחלטת ללכת על שוק ההון, ונניח שיש לך מיליון שקלים שאת רוצה איתם לייצר לך הכנסה פסיבית. ונניח ששוק ההון עולה ומייצר 12% בשנה, כלומר אחוז בחודש. אז מהמיליון שקלים האלה את בעצם רואה, וזה לא משנה אם השקעת בחברה X כלשהי, אפל, לאומי, לא משנה מה, בבורסה בנסדק או בישראל, את מייצרת לך לצורך העניין את האחוז הזה בשנה, מייצרת לך 10,000 שקלים שחסרים לך, אוקיי? וככה את חיה, וזה אחלה הכנסה פסיבית. מה קורה כששוק ההון נופל? הוא נופל למשך שנה, או שנתיים, או שלוש. בעצם אין לך את אותה הכנסה. ולכן okay. פתאום את חייבת כן לייצר לעצמך איזושהי יגיעה אישית, כדי להשלים את החוסר הזה.
אוקיי.
Okay. Okay? ואותה מיליון הופך להיות פתאום 700,000. ולכן אי אפשר להסתמך על ערוץ אחד. צריך ערוץ נוסף, ערוץ הנדלן. והשווקים האלה, או הערוצים האלה, הם לא תמיד נעים בצורה קוהרנטית, אחידה. זאת אומרת, זה לא אומר שאם שוק הנדלן נופל, שוק ההון נופל, ולהפך. Okay. אגב, סחירות, כשמחירי הדירות נופלים, ואנשים לא יכולים לקנות דירות, מחירי הסחירות עולים. זאת אומרת, אתה מפסיד אולי בשוק ההון, מרוויח בשוק הנדלן, ולכן במיצוע אתה מייצר לך מזור סיכונים. ולכן אני אומר שצריך בעצם לפזר את אותם השקעות.
אוקיי, okay. בסדר. אז בוא נניח שאני מסכימה איתך. עכשיו אני כן רוצה לשאול אותך, מה לגבי הנושא הזה של, איך נקרא לזה, גמישות? בסדר? אני היום רוצה להשקיע, אז אם אני משקיעה בשוק ההון, וגם שם אני יכולה לפזר את הכספים שלי, בסדר? דרך אגב, אני יכולה להשקיע גם בקרן שמשקיעה בנדלן, ואז אני משקיעה בקרן ולא בנדלן עצמו. כשאני משקיעה בשוק ההון, כמו שאמרתי, אני יכולה מהיום למחר למכור. נדלן זה משהו, זאת מחויבות ארוכת טווח. השאלה אם זה משהו שבהכרח מתאים לכל אחד, או שדווקא העובדה שזה משהו ארוך טווח, או משהו יותר מסובך, שאי אפשר, זה לא שהיום החלטתי ומחר אני משנה את דעתי, האם זה מתאים רק לאנשים מסוימים מקהל השומעים אותנו?
כן, בואי רגע נעלה על החלק הראשון של השאלה, לגבי היכולת שלך בעצם לנתק מגע ולצאת. את באמת רואה את עצמך כאשר הבורסה עכשיו מתרסקת ב-30% יוצאת ממנה? הרוב אגב מנסים לעשות את זה, שזה דבר בעיניי לא חכם.
אוקיי. Okay.
אבל תיאורטית את יכולה לצאת.
נכון.
מעשית אם תצאי, אני לא בטוח. לגבי הנדלן, תלוי באיזה מתווה עסקה את נכנסת.
אוקיי. Okay.
יש מתווה עסקה שאת נכנסת כמלווה. אנחנו נדבר על סוגי השקעות אולי בהמשך. Mm-hmm. את יכולה להיכנס כשותפה, או mm-hmm. כבעלים של נכס, או כמלווה.
Okay.
זאת אומרת שאת מקבלת 12% קבוע או 10%, לא משנה מה שנסגר עם היזם פר אותה עסקה, והיא בלתי תלויה בשום דבר. זאת אומרת שהוא נותן לך את האחוז הזה בתקופת זמן שקבעתם לכם.
זאת אומרת, סתם, הלוויתי 10,000 שקל, דולר, לא משנה מה.
למשך חצי שנה בריבית X.
אוקיי, okay, ובתום התקופה הזאת מקבלת. אני מקבלת את הכסף, נכון. לא משנה מה קורה עם ה... נכון. עסקת נדלן הזאת?
נכון מאוד. זה אופציה אחת, זה נקרא משקיע מסוג הלוואה, מלווה.
Mm-hmm.
הסוג השני זה משקיע מסוג שותף. זה מצב שבו אתה נכנס ממש כשותף או הבעלים המלא של הנכס, או הבעלים החלקי של הנכס, וגם שם, אל מול היזם, יש אופציות מגוונות שבהן יש לך זכות יציאה. Okay. אתה יכול למצוא מחליף, אתה יכול לצאת בלי מחליף, נורא תלוי במה אתה מסכם עם אותו יזם.
אוקיי. Okay. לפני שאנחנו ככה קופצים לזה, בוא נדבר רגע אחד, דיברנו באופן גדול על שוק הנדלן. עכשיו גם אמרתי בפתיח שאנחנו נדבר ספציפית על נדלן בחול. אם כבר הלכתי לאירוע המפחיד הזה שנקרא נדלן, למה לא נדלן בארץ? זה קרוב, זה נגיש, זה יותר מוכר, אני יודעת מה קורה באור יהודה לעומת באר שבע, לעומת תל אביב. אני הולכת לחול, אני בכלל מאבדת אחיזה, לפחות בתחושה שלי.
נקודה סופר מצוינת ונכונה. היא נכונה. בואי נאמר שעשינו את הסוויץ' בראש, והבנו שאנחנו לא צריכים להיות רק בשוק ההון.
אוקיי.
ואנחנו החליטים שאנחנו הולכים לשוק הנדלן, וכמו שאמרת, אני לא המלצתי, אלא הצעתי את שוק הנדלן בחול, ואחרי זה נרד גם לארצות הברית, ואת באה ושואלת למה לא בארץ. כי בארץ את מכירה את המנטליות, זה קרוב לך, אם יש שיפוצים או תקלות, את יכולה לתקן, בעלך או חבר של חבר,
נכון.
את בדרך כלל תקני קרוב אלייך, את לא צריכה לפתוח איזה חשבון בנק מיוחד, את יודעת מה זה הצ'קים, זאת אומרת, כל מה שמסביב...
הכל מוכר יותר.
הכל מוכר, יש לך את העורכי דין שאת סומכת עליהם, הכל מאוד פשוט ומוכר, וזה נכון, זה נכון. מצד שני, בארצות הברית, או בכלל בחול, את לא מכירה את המנטליות, את לא מכירה את החוקים,
נכון.
את לא מכירה את הרגולציות השונות בכל מדינה, את לא יודעת בכלל איך נראה צ'ק או איך אוספים את הכסף משם. מי אוסף את הכסף? את צריכה לפתוח חשבון בנק, לא צריכה לפתוח חשבון בנק, את צריכה לפתוח חברה, לא צריכה לפתוח חברה. מאוד מורכב, לכאורה, ואנחנו נענה על זה, אנחנו נעלה על המורכבות הזאת, אבל השאלה היא בכלל, אם יש מורכבות כזאת בין ישראל לבין חול, למה בכלל ללכת לחול?
נכון.
נכון. אם אין איזה משהו, איזה וואו גדול, שאיזה גליק גדול שאומר, אוקיי, שווה לי חול, למה להכניס את הראש הבריא למיטה חולה לצורך העניין?
נכון.
כדי לענות על זה, אני אשאל 4 שאלות ויענה עליהן.
אוקיי.
1. כמה כסף את צריכה כדי להיות מושקעת בנדלן בארץ? כמה כסף בסיסי כמינימום את צריכה בשביל לעסוק בפעילות נדלנית כזו או אחרת? הרי שנינו מסכימים שעם 30,000 שקל את לא יכולה לעשות את זה. וכמה בארצות הברית? השאלה השנייה, איזה תשואה את מקבלת בארץ, ואיזה בארצות הברית? השאלה השלישית, אנחנו נעלה רגע קומה ונגיד, אוקיי, נניח שאפילו אני רוצה לבנות שם איזה נכס בארצות הברית, כמה זמן או כמה, מה הקשיים, או כמה זמן לוקח לי לקבל היתר בישראל לעומת בארצות הברית, ואפילו נעלה עוד קומה של אני פותח חברה, כמה זמן אני אקח לעשות זה בארץ, וכמה יעלה, אותו דבר בארצות הברית.
אוקיי.
אז בואי נענה עליהם, ולדעתי כשנסיים לענות עליהם, התשובה תהיה ברורה מאליה. אז נתחיל בכמה כסף אני צריך, בשביל להיות עוסק בנדלן בארץ, להרוויח מזה, לעשות מזה משהו. בואי נניח שאני מחפש סוג של פסיביות, זאת אומרת, אני לא אקח דירה שהיא רקובה לחלוטין, וכל יומיים הניאגרה תתקלקל, ומהתקרה ייפול טיח, ויהיה לי נזילה בבית, וישגעו אותי. אז אנחנו מדברים על סדר גודל היום של 2 מיליון שקל. לדירת 4 חדרים ממוצעת, לא במקום הכי...
אז זהו, שזה 2 מיליון.
זה המון.
זה המון.
אני לא מכיר פורש
לא,
או
יש...
מישהו שיוצא עם 2 מיליון שקל כספי פרישה.
השאלה אם אין דירות ב... לא יודעת, 700, 800
לא.
להשקעה.
היום לא. וגם אם כן, הם במקומות מאוד מאוד... רחוקים ויחסית, אם אפשר לומר, אפילו סוג של נידחים, ורובם הם במצב מאוד מאוד קשה מבחינת ההחזקתית, שזה יגזול ממך הרבה מאוד כסף.
אוקיי. Okay.
ולכן, אני אומר, גם אם אתה לוקח מינוף של אפילו אתה מקבל 50%, אתה צריך לבוא עם 1 מיליון שקל. אוקיי?
Okay? אוקיי. Okay.
בארצות הברית מנגד, בואו נראה כמה כסף אתה צריך כדי להיכנס למשחק הזה שנקרא השקעה בנדלן, אתה קונה בית, וילה, ב-130, 150, 170 אלף דולר. זאת אומרת, אתה צריך להביא משהו כמו פחות מחצי מיליון, 320, 350, 500 אלף שקל. זה סכומים שפורשים או שאנשים מצליחים לגייס להם בצד ולהכווין אותם לטובת פעילות של הכנסה פסיבית. זה לגבי כמה כסף אתה צריך.
אוקיי.
אז בוא נניח שיש לי אפילו את המיליון או את ה-2 מיליון ואני כן יכול. שאלה אם כדאי לי, מה התשואה? בישראל, אנחנו נעשה בהמשך חישוב, בישראל התשואה על הכסף מסחירות היא בסביבות ה-2.5%. זה מה שזה נותן. הצלחת, התפרעת, מצאת את הדירה הכי מדהימה, והצלחת להוציא אותה במחיר הטוב ביותר, הגעת ל-2.7-3% תשואה בשנה. בארצות הברית, בסכום, כמו שאמרנו, הרבה יותר קטן, אתה מגיע לתשואה של 9%. זאת אומרת, פי 3.5 על כל שקל שאתה שם, אתה מרוויח. זאת אומרת, אם יש לך בישראל איזשהו סכום של כסף, שאתה יכול להרוויח איתו 10,000 ש"ח, הכנסה פסיבית, אנחנו משווים את זה ל-35,000.
כן.
ונענה רגע על שתי השאלות הבאות. היתר בנייה בישראל, אני כרגע מנהל הקמה של 5 בנייני בוטיק בהוד השרון, פריים לוקיישן. אני נותן את כל מרצי ולוקח לנו כמעט 3 שנים, ועוד אנחנו עוד בלי יותר. בסדר? ואני לא מקרה חריג. בארצות הברית אני מוציא יותר תוך חודש. אני בונה שכונה שלמה, סאב-דיוויז'ן, 50 וילות, אני לא מגיע ל-4 חודשים עד לקבלת היתר. והשאלה האחרונה של פתיחת חברה, אז בישראל מי שפתח רואה, מכיר את הדרך, בארצות הברית זה עולה לך בסביבות $1,000, וזה לוקח בערך שבוע. אז אם אנחנו צריכים פחות כסף, מקבלים תשואה יותר גבוהה, כל ההתעסקות בתרים אם צריך, זה הכל מאוד מאוד straight forward, אז זו הסיבה, אנחנו מבינים עכשיו מה אינסנטיב כן לעשות את זה בארצות הברית.
טוב, נעשה הפסקה מוזיקלית ראשונה. נשמע את נועה קירל, $1,000,000. נראה אם אתה מצליח. נראה אם אתה מצליח. ואז נמשיך.
אחלה.
וכולם אמרו ממי איזה טעם מיוחד כמה ממי איזה סטייל משוגע כמה ממי תסתכל ותיקט כמה ממי ממי איזה טעם מיוחד כמה ממי איזה סטייל משוגע כמה ממי תסתכל ותיקט כמה ממי איך אני נראית $1,000,000 כולי קומפלט $1,000,000 חותמת על הצ'ק $1,000,000 בולטת וכולם אמרו ממי איזה טעם מיוחד כמה ממי איזה סטייל משוגע כמה ממי תסתכל ותיקט כמה ממי איך אני נראית $1,000,000 כולי קומפלט $1,000,000 חותמת על הצ'ק $1,000,000 אפלה לי כל הלסת, כל הגוף שלי רוטט לא קונה ביחידים, הכל אצלך סט פלשים רק עלייך, כל תמונה שלך פרש וואלה, את אש $1,000,000 אני קונה אני ואת ביחד, זה נראה לי שווה $1,000,000 בא לי הכל כשאת לידי, את לא צריכה יותר לשאול איך את נראה
אז אנחנו חוזרים לשיחה שלנו עם יוסי גולן, ואנחנו מדברים ככה על כמה נפלא ומהיר להתעסק בנדלן בארצות הברית, ואני כן רוצה לשאול אותך, לחזור רגע למשהו ששאלתי קודם. אני מתעקשת על שוק ההון, ואני אומרת, בסדר, אז לא אג"חים ולא קרנות השתלמות וזה וזה. יש אבל קרנות שמתעסקות בנדלן, זאת אומרת שהן עצמן משקיעות בנדלן, ואז אני קצת מרחיקה את הסיכון הזה, או לפחות כך נראה לי, לא?
כן ולא. ההרחקה okay. היא יותר דמיונית. מה הכוונה?
כי מה?
הקרנות שאת מדברת עליהן זה סוג של קרנות ריט, זה קרנות שבעצם משקיעות בנדלן, בארץ או בחול, זה לא משנה. וצריך להבין משהו, אני כרגע לא נותן איזושהי עמדה, אבל אני מתאר מצב. Mm-hmm. כששוק ההון נופל, הכל נופל.
אוקיי.
בלי קשר, ברוב המקרים, כן? אני כמובן לא יועץ השקעות, אבל ברוב המקרים, כשהסכין נופלת, אי אפשר לעצור אותה. וזה לא משנה במה המניות או החברה, היא טובה, היא פחות טובה, מה אומרים הספרים שלה. כשיש התרסקות בשוק ההון, קרנות וגופים יוצאים מתוך הפוזיציות שלהם, אנשים מבקשים כסף, נאלצים למכור, והכל יורד. גם אותו נדלן שלכאורה לא אמור לרדת, הוא גם הקרנות שמחזיקות בזה גם יורדות. ולכן לא מצאת באמת מפלט. תיאורטית, את צודקת, בפועל זה לא קורה.
אוקיי. רק נזכיר, אפרופו זה שאמרת שאתה לא יועץ השקעות, נגיד, אתה גם לא עורך דין ולא עורך חשבון.
ולא שמי ולא... נכון, וכל מה שאני אומר, זה מתוך ניסיון אישי ומתוך ניסיון לתת ערך, כמובן לא יועץ השקעות, בכל אחד, בכל עסקה שלו צריך לקחת את אנשי המקצוע, נדרשים, עורך חשבון, עורך דין וכולי, ושמי וכל מה שצריך כדי לבחון את העסקה
לגופה. אז עכשיו בוא נשאל אותך רגע אחד ככה. אנחנו מדברים על נדלן, ושוק הנדלן בארץ, אנחנו מכירים את המצב שלו, והריביות בארץ עולות. והשאלה, מה קורה בהיבט הזה בארצות הברית? האם זה... אני מניחה שזה לא מנותק.
טוב, אז קודם כל אני מופתע שלא התחלנו בשאלה הזאת. אני בערך 4 פעמים ביום אני מקבל טלפונים, וואטסאפים, ושואלים אותי, יוסי, מה יהיה עם שוק הנדלן? מה יהיה עם שוק הנדלן בארצות הברית? שאלה שבוערת בכולם, כי כולם רוצים להבין לאן זה הולך. אז אני... בוא נדבר רגע מספרים, בסדר?
אוקיי.
אני מהנדס, אז
אנחנו מדברים... אתה איש של מספרים.
כן, איש של מספרים. אז בוא נראה איפה אנחנו נמצאים. שיעור האינפלציה כיום בארצות הברית הוא הגבוה ביותר מאז 1981. זאת אומרת שאנחנו בשיא של 42 שנה בריבית, באינפלציה. היא טיפסה ל-8.5% ועוד צופים שהיא תעלה עוד. 8.5% ריבית. 8.5% אינפלציה. הריבית על המשכנתאות, על הלוואות לרכישת דירה, עלו מ-2.5% לפני 5 חודשים. אני נכס שאני קניתי בנובמבר, זה בערך המספרים, ל-7%.
אוקיי.
והכיוון עוד למעלה. לנדרים, לנדר זה מלווים, מלווים. זה יכול להיות בנק, זה יכול להיות חברת ביטוח. לנדרים שאנחנו עובדים איתם, מדווחים על 75% ירידה בכמות העבודה, בכמות ההלוואות שהם מייצרים. זאת אומרת, 3 מתוך 4 אנשים לא הולכים וקונים עכשיו נכס.
אוקיי.
שזה מטורף.
אז למה שאנחנו נבוא?
אז עולה השאלה, איך, מה יקרה לשוק? וזו שאלה מצוינת, כי בואו נצלול קצת לתוך ארצות הברית. בואו נדבר קצת עכשיו, סיימנו את לנקות קצת השולחן ולשים את הדברים במקום. בואו נדבר קצת ארצות הברית. איך השוק, שואלים אותי כל הזמן, איך השוק בארצות הברית, או מה יקרה לשוק האמריקאי? אז אני אגיד בפתח הדברים, אין דבר כזה שוק אמריקאי. לא קיים דבר כזה.
מה זאת אומרת?
ארצות הברית, בשונה ממדינת ישראל, מורכבת מ-50 מדינות. זה פדרציה של 50 מדינות.
אוקיי.
כל מדינה היא סוליסטית, היא עצמאית לעניין חוקיה. זאת אומרת, מדינה א', שגובלת במדינה ב', בסדר? אלבמה וג'ורג'יה, שלצורך העניין, הגבול ביניהם הוא בלתי נראה, אוקיי? את עוברת עם הרכב, את דקה פה וחצי שנייה אחרי זה שם. יש להם חוקים שונים. ורגולציות שונות. זאת אומרת שבמקום, במדינה א', מהלך נדלני כזה או אחר, הוא חוקי ומבורך ומעודד אפילו, ואת עוברת את הכביש, וזה הופך להיות עבירה פלילית. זאת אומרת, החוקים הם שונים, הרגולציות הם שונות. ולכן, כשאתה מדבר על השוק האמריקאי, כל מדינה, לאור הרגולציה והחוקים שלה, מתנהגת אחרת. עוד נתון שחשוב לדעת, חשוב מאוד כשמדברים על ארצות הברית, זה האם זה מדינה אדומה או כחולה. Okay. אני לא יודע אם שמעת המינוח הזה. אדומה או כחולה זה אומר, אדומה זה מדינה שהיא רפובליקנית, כחולה זה מדינה שהיא דמוקרטית. והחוקים הם שונים לגמרי. תכף דוגמה. יש לך סוחר, והסוחר החליט שהוא לא משלם. וזה הייתה קורונה. Okay. אז בחלק מהמדינות הדמוקרטיות, הם קיבלו וייבר, הם קיבלו אפשרות, ויתור, לא לשלם. עכשיו נניח שאת מקבלת שכר דירה של $3,500, בחודש, אבל את מינפת את עצמך, ואת בנויה על $2,500 משכנתה, וה-$1,000 זה מה שאת מוקחת לעצמך. את עדיין תמשיכי לשלם את $2,500, אבל לא תקבלי את ה-3,500. ולכן כל ההתנהגות של השוק תהיה שונה ממדינה אחרת שאין את זה שם.
אבל איך אני יודעת מראש? לאן אני הולכת?
אז בשביל זה יש את היזם. את צריכה לבחור יזם מקצועי שיודע מה הוא עושה. אני אגיד יותר מזה אפילו.
רגע, לא רק יזם. אני צריכה להבין... אני צריכה עורך דין מקומי שמכיר את החקיקה בכל מדינה ומדינה.
נכון.
ואני צריכה רגע אחד לראות את כל ההיבטים האלה. השאלה, איך אני יודעת מראש לאן ללכת? כי כמו שאתה אומר, זה לא שיש לי מדינה אחת, יש לי 50 מדינות.
נכון.
53.
נכון.
אז איך יוצאים
מהפלונטר הזה.
מהאופציות האלה.
בשביל זה יש את היזם.
אוקיי.
בשיח עם היזם, היזם אמור להבין מה הצרכים שלך?
היזם זה אתה או זה מישהו שיושב שם?
אני.
אוקיי.
היזם זה אני, לצורך העניין, אני כמובן לא בא פה לשווק את עצמי, יזם כלשהו, יזם איקס.
לא, עניין אותי אם היזם הוא מקומי או יזם בחול.
היזם יכול להיות כזה וכזה, בסדר? אני מדבר מפוזיציה של מפה, אני חושב שזה יותר חכם למקומים.
לא, ברור, יש לך...
נכון. היזם אמור להבין מה הצרכים שלך.
אוקיי.
אני אתן לך דוגמה. נניח שעכשיו השוק, נחזור רגע לשאלה הקודמת, השוק עכשיו מתרסק. והמטרה שלך הייתה לעשות פליפ. פליפ זה לקנות נכס, קנית אותו ב-$100,000, השבחת אותו בעוד 30, את כבר על 130, מכרת ב-200. Mm-hmm. עשית רווח. זה כיוון השקעה אחד. כיוון אחר זה רנטל, קנית אותו ב-100, השבחת אותו בעוד 30, ועכשיו את מזכירה אותו, מקבלת $1,700 בחודש. אלה שני דברים שונים. במדינה שבה תהיה התרסקות והסחירות תעלה, אז אם את נמצאת במקום שהוא מתאים לסחירות, אוקיי? אז הרווחת. אבל אם את עושה שם פליפ והמחיר יורד, הפסדת. זאת אומרת, צריך להתאים מה שנקרא חימוש למטרה. מה המטרה שלך? צריך לבחור לך את השוק. ולכן, אין שוק אמריקאי. אין, אגב, אני אגיד יותר מזה. גם אמר, קודם כל אמרנו שאין שוק אמריקאי, יש מדינה.
אוקיי.
וגם בתוך מדינה, בואי ניקח דוגמה. ניקח את אלבמה.
אוקיי.
מדינת אלבמה, מדינה דרומית, דרום-מזרחית, מדינה רפובליקנית, מדינה אדומה, שבה יש שני ערים עיקריות. אחת היא הנסווילי בצפון, והשנייה היא בירמינגהם היא במרכז. השווקים בהנסוויל ובבירמינגהם מתנהגים אחרת לגמרי.
אוקיי.
אם היית רוצה, לדוגמה, אם עכשיו יהיה מיתון, מה שנקרא ריסשן, נפילה mm-hmm. בשווקים, ואת רוצה סחירות, אז עדיף שתהיי במקום שבו המחירי הבתים יורדים, יש התרסקות בבתים, אנשים מאבדים את הבתים שלהם, ואז הם רצים לסחירויות, ואז הסחירות עולה. זה יקרה בבירמינגהם, לדוגמה. בהנסוויל, הבתים כמעט לא יזוזו, השוק כמעט לא יזוז, כי יש שם הגירה חיובית מטורפת.
אוקיי.
בסדר? זה אומר שערים שונות, הנסוויל מאכלסת עכשיו מטה של FBI, חברות רכבים, ולכן, אם יקרה מיתון, הערכה שלי, היא לא תרגיש את זה בכלל. המחירים אפילו יעלו.
אתה מדבר, ואני בעצם מבינה עד כמה אתה אמור להיות מעורה
לחלוטין
בכל מה שקורה בכל מדינה. עכשיו, מצד אחד, יש משהו מאוד נוח בזה שיש פה אדם שהוא היזם והוא נמצא כאן ואני יודעת לדבר איתו. מצד שני, אני אומרת לעצמי, איך אתה יכול לדעת, כשאתה גר פה, מה קורה בג'ורג'יה ובאלבמה ובכל מדינה כזאת לרמה של מי יצא ומי נכנס ומי יחלס את הבניין הזה ומי יחלס את הבניין ההוא?
שאלה טובה מאוד. לכן אתה בונה אופרציה. זה לוקח המון זמן.
אוקיי.
אני הייתי תקופה מאוד ארוכה בארצות הברית. אתה בונה את האופרציה. אתה מחליף את אנשי המקצוע שלך עד שאתה משייף את זה ומדייק את זה לאנשים שא' ברמה הערכית הם כמוך וב' ברמה המקצועית הם מתאימים לך. זה אומר עורכי דין. Mm-hmm. וזה אומר חברות טייטל, נדבר מה זה אחר כך, רואי חשבון, אדריכלים, קבלנים, מתווכים, כל מה שאת רק יכולה לחשוב עליו, אתה חייב שיהיה לך את אנשי המקצוע, את האופרציה שלך שם, mm-hmm. שתדע לתפעל אותה. אני יכול לומר שהקורונה עשתה רק טוב. הקורונה שאיפה את היכולת שלי לפחות לא לנסוע כל חודשיים לארצות הברית לשבועיים או שלושה, אלא למשוך קצת יותר את הדווחים. אבל אתה חייב נוכחות בשטח, להסתכל לאנשים שלך שם, בלבן של העיניים, ולצרף לך, מה שנקרא שם, לעלות און בורד את האנשים שהם מתאימים לך, גם ברמה הערכית וגם ברמה הניהולית מקצועית.
אוקיי. מה קורה עם המיסים? זאת אומרת, דיברת על זה שאני רוצה שיהיה לי, לא יודעת, $1,700 הכנסה כל חודש. השאלה, אני בטח צריכה לשלם שם מיסים. כשאני מביאה כסף לארץ, אני צריכה לשלם גם פה מיסים. שאלה, איך אני... אם נשאר לי משהו מכל הדבר הזה.
טוב, שאלות על מיסים אני לא יענה.
אוקיי.
לא, אני אומר את זה בכוונה, חצי בצחוק, חצי לא, כיוון שהתשובה היא מאוד תלוית לקוח. מה הכוונה? את ואני, על אותו נכס, עם אותה השקעה ואותה הכנסה, נשלם שונה. למה? כי לי יש 20 נכסים, חלקם פליפים, חלקם השכרה, חלקם מסחריים, ואני מכניס סכום מסוים, ואת יש לך נכס אחד. אז יש התייחסות שונה.
אוקיי. אוקיי? אבל שאני... זה נכון שאני משלמת גם שם וגם פה? זה קודם כל?
כן ולא. כן ולא.
חשבתי שמשהו אחד אני אצא
לך. לא, זה פשוט, זה פשוט, זה פשוט. את משלמת שם ופה, אבל אין כפל. יש אמנת מס בין ישראל לארצות הברית. אין את זה מול הרבה מדינות בעולם. יש כאלה שיש. המשמעות היא, נניח שאנחנו, יש מס פירותי ויש מס הוני. נניח שאנחנו במסלול של מס הוני. חלק מהצופים לא, מהמאזינים לא מבינים, אבל נניח, בוא נדבר רגע על מס הוני. ומס הוני צריך לשלם בישראל 25%.
אוקיי.
אוקיי? בהנחה ששילמת במדינה מסוימת 12%, בארץ, כיוון שיש אמנת מס, אתה תשלים את אותם 13% תשלום. אם שילמת רק 5%, תשלים את היתרה, את אותם...
זה על ההוני ועל הפירותי גם? או ש...
אני מעדיף לא להיכנס לסוגיות אוקיי. של ראיית חשבון, כיוון שזה כל כך מורכב וכל כך פר בן אדם.
אבל אני כן רוצה לשאול אותך מהניסיון שלך. הרי, בוא, יש כאלה כמוני שזה ההשקעה הראשונה שלהם, ויש כאלה כמוך שזאת ההשקעה 20, ויש 20 במקביל. השאלה אם באמת בסוף מה-$1,700 הזה נשאר משהו, או שזה בסוף כמו דייסה, נתתי להו, ורק לי לא נשאר. אז השאלה אם מהניסיון שלך זה משהו...
נשאר הרבה. יש פחת על הבית, שהוא 3.75%, אם אני זוכר, מהנתח של הדוולינג של הבית.
אוקיי.
מה שבעצם מקזז לך מול הרווחים, ואז בעצם לכאורה לא הרווחת. אבל שוב, זה בכללי מלמעלה נשאר מספיק כסף.
אוקיי. עכשיו, איך אני מוודא שאני באמת... אתה יודע, יש פה כל כך הרבה גורמים, זאת אומרת, כמו שאמרת, יש את האדריכל, ויש את היזם, ויש את, לא יודעת, את מי שאמור לנהל שם את העניינים, ויש את העורך דין, ויש את רשויות המס. איך אני מוודא שבכל נקודה כזאת, לא עובדים עליי, שזה הפחד הגדול?
אין לך יותר מדי דרכים לדעת.
אוקיי.
מה שיוביל אותנו, אני מניח, או אני מקווה, אם יישאר לנו זמן לדבר על נוכלויות ורמאויות, כי זה נקודה שמאוד מאוד מאוד חשוב לי להעביר הלאה למאזינים שלנו. אין לך דרך אמיתית לדעת. את יכולה לשאול, את יכולה לחקור, אבל בסוף, 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 את נשענת על המקצועיות, מקצוענות ואמינות של היזם שאיתו את פועלת. ולכן, אם שואלים אותי, בא משקיע ואומר לי, יוסי, אני רוצה שתמליץ לי בין א' לב'. אני פחות מסתכל מה הצועה או מה זה נותן, או אם זה לשנתיים או לשלוש, זה פחות רלוונטי, זה מסדר שני. סדר ראשון זה מי היזם איתו אתה עושה את העסקה.
אבל איך אני יכולה לדעת? אני באה אליך עם שם, לא יודעת, חברת ABC מאלבמה, לא יודעת.
אז היזמים שאנחנו מדברים הם יזמים בארץ.
אוקיי.
Okay. יש כאלה שיש להם שם יותר טוב, יש כאלה שיש להם שם פחות טוב, יש כאלה. בדרך כלל תבקש המלצות. תבקש המלצות על האנשים, תברר, תבדוק, כי אתה נותן את מיטב כספך. אני אגיד משהו, אני כבר מקדים את המאוחר. לא משנה. כמה אתה מבין בארצות הברית, כמה אתה מבין במשפטים, כמה אתה מבין, או כמה יצרת לך איזשהו צוות, על משקיע אני מדבר, שיעזור לך לקרוא את הנתח המשפטי, את ה-Operating Agreement, את ההסכם מייסדים, את החוזה. אם היזם שמולו אתה עומד לעשות את העסקה, הוא נוכל, לא יעזור לך כלום.
נו, אבל זה שאלת $1,000,000, נכון, איך יודעים?
נכון, אז בדרך כלל תלך למי שאתה מכיר, מקרבה ראשונה.
ואם אומרת, אני לא מכירה? לא
אז,
מכירה
אז אני לא הייתי, את שואלת אותי, לא הייתי לוקח סיכון, לא הייתי נכנס.
השאלה היא, איך אני יכולה לבדוק דבר כזה? מה אני עושה? אני עושה עליו גוגל?
את יכולה לעשות גוגל, אבל יותר מגוגל, יותר ממה שהוא כותב על עצמו, או כותבים, ואני לא יודע מה אמיתי ומה מטעם,
בדיוק.
לפנות למשקיעים אמיתיים, אמיתיים, שעבדו איתו, שעשו איתו השקעות, שיכולים לספר, אגב, לא כל ההשקעות מוצלחות, לפעמים יש נפילות. איך היזם מתנהג בנפילה? האם הוא שם? האם במהלך התקופה הוא מדברר את הדברים לאנשים? האם הם שותפים המשקיעים שלו בהחלטות, או שהוא לוקח הכל לבד? האם הוא נותן להם איזשהו סוג של גיבוי? האם הוא מערה אותם בעניינים? זה רק תשמעי, אגב, אני לא מפרסם בשום מקום. הכל זה פלא אוזן. ואני חושב שנכון ללכת למישהו שאתה מכיר, ולא מישהו שראית באינטרנט.
אוקיי. טוב, אז אנחנו נשמע את ג'יין בורדו, ילדים אהבה שירה. והרי הכל בסוף אנחנו עושים בשביל הילדים.
לגמרי.
ואז נמשיך. כבר עבר לנו כמעט שני שליש.
וואו.
אז נזדרז. אנחנו ממשיכים בשיחה שלנו עם יוסי על כל הנושא הזה של יזמים ונדלן בארצות הברית. עכשיו אני כן רוצה לשאול אותך, לפי מה שאתה מתאר, אתה כן מכיר גם מקומות אחרים. איך ולמה בסוף בחרת דווקא ארצות הברית על כל המורכבות שלה?
אוקיי. כשפרשתי וידעתי שאני רוצה לעסוק בנדלן, די העדפתי לעשות בארצות הברית, או חשבתי על ארצות הברית, אבל לא הגבלתי את עצמי לשם.
אוקיי.
ביקרתי כמעט בכל הבירות באירופה גם, ונפגשתי עם מתווכים ועם אדריכלים ועם מהנדסים שם ועם עורכי דין, וניסיתי להבין, ללמוד את השטח, שבוע בבודפשט לבד, חופר, הופך כל רובע שם, ברצלונה, מדריד וכולי. בסוף בחרתי בארצות הברית. השאלה היא למה? אז קודם כל אני שמח שהבנו שצריך ללכת לשוק הנדלן, ומשוק הנדלן לרדת לחול, ובחול עכשיו למה ארצות הברית. אז יש, אני בניתי לי שמונה נושאים שלאורם אני בוחן, שמונה טופיקים כאלה, ואני מסתכל עליהם. אז הטופיק הראשון הוא הצועה.
אוקיי, זה דיברנו.
ובצועה דיברנו, ואני גם יכול להגיד שהצועה בארצות הברית היא מאוד דומה למה שקורה לצורך העניין באירופה או מזרח אירופה, בסדר?
אוקיי.
הדבר השני, שהוא היה מאוד מאוד חשוב בעיניי, והוא היה שואו סטופר מבחינתי, מזרח אירופה לצורך העניין למול ארצות הברית, זה הסוגיה של יציבות שלטונית וחוקתית וסדר. מה הכוונה? אוקיי. ואני מדבר פה בהכללה כמובן, שלא יקפצו עליי כל מיני יזמים שמתעסקים ב, לא יודע מה, בבוקרשט או אני לא יודע איפה, או בבודפשט. ארצות הברית, בשונה ממדינה אירופאית, היא כמו נושאת מטוסים עצומה, ענקית, שהיא נעה
דוגמה מעניינת,
בקצב שלה, בכיוון מסוים שלה, והיא לא יודעת לעשות הטיות מהירות. אנחנו אגב כמדינת ישראל יודעים לטות ימינה ושמאלה, לשבור במהירות מטורפות של אחד מח. בארצות הברית זה פחות ככה. יש כאלה שאנחנו צוחקים, אנחנו אומרים, אנחנו מדינת הסטארט-אפ ניישן, ואנחנו משנים את אורנו משנייה לשנייה, וארצות הברית הם מאוד מרובעים ומאוד מקובעים.
נכון.
יש לזה יתרונות, אבל זה גם אפשרי רק במדינה קטנה כמו שלנו, או איפשהו באירופה. אבל כשאתה מעצמה כזו גדולה, יש לך איזשהו כיוון, מתווה אחד. וזה טוב, זה טוב ליזמים. למה? What you see is what you get.
שמה זה אומר?
זאת אומרת, אם את צריכה להגיע לאיזשהו יעד מסוים, להשיג היתר לצורך העניין, יש לך צ'קליסט. 10 דברים רשומים שם, A, B, C, D, E, F, G. עמדת בהם? זה לא משנה אם עשית את זה ביום או בשבעה ימים. טק, קיבלת היתר. מאוד פשוט. מאוד מאוד פשוט. החוקים גם לא משתנים כל הזמן, ברוב המקרים. לא משתנים, הם די קבועים, כי המדינה היא בנויה, או המעצמה הזאת היא בנויה על איזשהו סדר שהם בנו, שלפעמים לנו מהצד זה נראה כמרובעות, והם לא, הם לא מבטרים על פסיק, אבל אתה יודע מה הפסיקים האלה, אתה יודע אותם מראש, אתה יודע למה אתה נכנס. ולכן, ארצות הברית היא עדיפה במקום הזה. אירופה או מזרח אירופה, אני לא אכנס לחברות או לשמות של יזמים ומדינות, אבל אני כן יכול לספר, ואפשר לקרוא על זה באינטרנט, שהולאמו כספים, והולאמו בנקים, והולאמו פרויקטים, או פרויקט אחד שאני מכיר, במדינה במזרח אירופה, שיזם עשה המון כסף בבנייה של וילות, וכששועי העיר, נקרא לזה ככה, זיהו את זה, יום למחרת הוא קם, ויצא חוק שילאימו את הקרקע.
ובארצות הברית אתה אומר...
עכשיו, מה המשמעות של זה? מה המשמעות של זה? מעבר לזה, נניח שהוא היה אמור להרוויח, סתם נניח, 100,000 יורו על כל בית שהוא מוכר, 50,000 זה שווי הקרקע. קודם כל צריך לשלם את זה למנהל הקולחוז הזה, כי זה שלו, הרי אמרנו, וזה חוקי, כי על פי חוק, הוא חתם על חוק, מנהל המחוז, שהקרקע היא מולמת, היא שייכת לעירייה. ולכן אתה צריך לתת לו את ה-50 האלה, וכשאתה בא למכור, כשאתה בא למכור, אתה צריך לקבל ממנו היתר, כי הוא בעל הקרקע. אז הוא גוזר אותך עוד קצת. אותו יזם שאני מכיר, אחרי 3 שנות עבודה קשות מאוד, יצא בשן ועין, בלי רווח. למה? כי מישהו שינה לו את החוקים באמצע התהליך. בארצות הברית זה לא קורה. דבר שלישי, חסם כניסה הוני נמוך מאוד. מה הכוונה?
שמה זה אומר?
בישראל, נניח שיש לך את 2 מיליון שקל, ואת רוצה לקנות דירה בישראל. האם זה מה שעולה לך, 2 מיליון שקל? איך שאת קונה, עוד לפני שאת ממצמצת.
נכון.
יש לך מס רכישה, ויש לך עורך דין, ויש לך תיווך, ועוד כל מיני מרעין בישין, יצאת ב-2.2, איך שלא צובבי את זה. זאת אומרת, חשבת שאת קונה ב-2, בפועל הדירה עלתה לך 2.2 מיליון.
אוקיי.
בארצות הברית, כמה שזה ישמע מוזר, אני רואה שאין לנו זמן בתוכנית, אולי נעשה בתוכנית המשך, נדבר. אין לך את העלויות האלה. אתה לא משלם תיווך, אתה לא משלם עורך דין, ואתה לא משלם מס רכישה. קנית ב-$130,000, זה מה ששילמת, נקודה.
אוקיי.
הזוי. נכון, זה הזוי?
כן, כי זה מוזר. זה מוזר. עורך דין? אין עורך דין?
אין. אנחנו נדבר על זה בהמשך, חברות טייטל וכולי, אין תיווך. תיווך יש, אבל לא אתה משלם, נדבר על זה גם. אבל את מבינה שאין לך חסם כניסה הוני? זאת אומרת, אתה בא עם $130,000, זה מה שיש לך, אתה יכול לממש בית ב-$130,000 במדויק, בלי דולר פחות.
אוקיי.
הדבר הנוסף, זה שקיפות של מידע. בארצות הברית, מה שאין באירופה, יש שקיפות מידע מוחלטת. את הולכת לקנות בית, ושאלת אותי קודם על יזם, איך את יודעת? אז אם נניח את יודעת לבדוק, אז הכל גלוי לך באינטרנט. זאת אומרת, את יכולה, הוא קנה לך, נניח, קניתי אותו בית ב-$130,000. את יכולה לראות את ההיסטוריה של הבית. מתי הוא נבנה? מתי הוא הציע אותו למחירה? האם הציע אותו ב-130? אולי הציע אותו ב-$80,000 למחירה? הכל מופיע, כולל כל ההיסטוריה שלו. כמה חדרים יש לו? כמה מטר מרובע? מתי הוא עלה לשוק? מי השם של הבעלים שלו? הבעלים שלו, כמה בתים עוד הוא מחזיק? ואיפה הוא גר?
אוקיי.
נניח שקנית בית ברחוב מסוים, את יכולה לדעת את רמת הפשיעה שם. את יכולה לדעת, בשאילתה פשוטה, האם ברחוב שלך, כן, גר עבריין מין? הכל רשום. זאת אומרת, הם חייבים להציר על זה, וזה מופיע. זאת אומרת, אני, אם יש לי לצורך העניין שלוש בנות, ואני חושש מטבעי, אין לי, יש לי בת אחת, אבל זה מספיק לי כדי לחשוש מטבעי, ואני יודע ששלושה בתים ממני גר עבריין, אני יכול לדעת את זה, יש שקיפות מוחלטת, גם ברמה של הנדלן וגם ברמות אחרות. ולכן זה איזשהו אלמנט שהוא מפחית סיכונים, שאלת, איך אתה עושה את זה? זה מפחית בעיניי מאוד, אתה יודע לתוך מה אתה נכנס. זה דיברנו על שקיפות מידע ובדיקתיות. ובהיבט המשפטי, כשאתה קונה דירה בארצות הברית, בוא נסתכל בארץ מה קורה. אני בא לקנות דירה, בשני מיליון שקל, יש לי אותם לצורך העניין, פניתי. העורך דין של המוכר, הוא כותב את טיוטת החוזה.
נכון.
מגיש אותו לעורך דין שלי, שהעורך דין שלי הוא חומולוג לא פחות מהעורך דין שלו, הוא אפילו יותר חזק ממנו. מה יקרה? הוא ישנה לו שם, יכניס לו סעיפים, יוציא לו סעיפים.
נכון.
אולי העורך דין השני בצד שני כבר הכניס עיזים מראש כדי שיוציאו. בקיצור, יוצא חוזה.
אוקיי.
אוקיי? נניח שאני קנית את הבית הזה. אם את קונה את הבית, עם העורך דין שלך, את מסכימה שהחוזה שאת תעשי עם אותו מוכר.
נכון.
יהיה שונה משלי?
ברור.
זאת אומרת, בישראל יש מיליוני חוזים שהאחד לא דומה למשנהו.
נכון.
מעבר לעלויות של עורכי הדין וכולי. בארצות הברית זה לא כך. אגב, בכל מדינה. בכל מדינה יש את החוזה שלו.
מה זאת אומרת, אין חופש חוזים?
לא. יש חוזה אחיד.
אוקיי. אחיד. שאי אפשר לשנות אותו?
אי אפשר לשנות אותו. יש לו סעיפים קבועים. אפשר לשנות, אני אגיד לך מה אפשר לשנות. יש שם קו, אני משאירה, שני שלטים, יש קו מתחת לזה, שניים או אחד שלטים לשער החשמלי.
אוקיי.
בסדר? זה החוזים. מוגדר, הכל מאוד מאוד מוגדר, הכל מאוד מאוד straight forward, מאוד ברור. זה שומר על המוכר, זה שומר על הקונה, ולכן אנחנו חוזרים חצי שעה אחורנית בשיח, אין עורכי דין לצדדים, בגדול, בסדר? אנחנו מדברים על עסקים, על חוזים פרטיים, לא חוזה מסחרי שאתה קונה בית מלון או משהו, כן?
Okay.
אנחנו מדברים על בתים או על דירות. אבל יש משהו אחר, יש שם חברת טייטל.
שמה זה?
חברת טייטל זה כאילו...
חברת טיול?
לא, לקחו את העורך דין של הקונה,
okay.
והעורך דין של המוכר, ויחדו אותם לבית אחד,
okay.
שהוא הטייטל, ככה זה נקרא. ואצלו מבוצעת, אצלו מבוצע החוזה, אצלו מבוצעת הסגירה, מה שנקרא. יש
okay.
הגדרה ל-closing date. אגב, בארצות הברית, את לא משלמת תוך כדי, בישראל את עושה חוזה, משלמת 10% בהתחלה, רושמים לך הערת הזרה, משחררים את הצ'ק, תשלומים, חצי שנה, שנה, לא משנה, ובסוף את מעבירה את כל הכסף ומקבלת את הדירה. שם זה לא כך. את מעבירה את הכסף לטייטל.
אוקיי.
הוא לצורך העניין שומר עלייך פה.
נאמן.
הוא נאמן, הוא לא מעביר את הכסף. מצד שני, המוכר חותם על כל המסמכים, ומעביר גם כן לטייטל. אז כרגע אצל הטייטל יש את הכספים של הקונה, את כל המסמכים של המחירה מהמוכר חתומים, והטייטל עושה משהו מאוד מעניין, שאין את זה בארץ. הוא עושה בדיקה של הנכס. הוא בודק האם יש חבות כלשהי על הנכס. זאת אומרת, האם שילמת את המיסים? את המוכר, האם הוא שילם את המיסים? האם יש לו איזשהו חוב לעירייה?
שיעבודים,
האם הוא
נתבע? עיקולים,
האם הוא שיעבודים? כן. יש לו עיקולים? האם הוא חייב לאיזשהו קבלן כסף? הכל.
אוקיי.
ואז מה שהוא עושה, הוא מנקה מאותם 200 אלף דולר שאני כקונה העברתי, משלם לקבלן, משלם לעירייה, משלם לרשות
בהנחה
הזאת.
בהנחה שיש חובות.
בהנחה שיש חובות, ובסוף נותן לי מה שנקרא טייטל נקי.
כן.
אני גם כיזם משקיע עוד איזה 400 דולר וקונה טייטל אינשורנס. מה זה אומר? שאם בעוד 4 שנים מישהו מתעורר ואומר, רגע, הייתם חייבים לי, וחברת הטייטל לא עלתה על זה, היא משלמת, משלם. לא אני.
אוקיי.
זאת אומרת, אתה קונה משהו שהוא מוצר שהוא בדוק.
אוקיי.
עוד דבר ששכחתי לומר, שאחד הדברים שמאוד אהבתי בארצות הברית, זה יש אינספקשן. לפני שאת קונה בית, את עושה אינספקשן. מביאה מהנדס כלשהו, והוא בוחן את הבית מן היסוד ועד התפחות.
אוקיי.
הכל. חשמל, הוא בודק הערכות, הוא בודק אם הדברים קופצים, מים, הוא בודק לחץ מים, הוא בודק טמפרטורה של מים שיוצאת, הוא בודק את הגג, הוא בודק יסודות, הוא בודק הכל, טרמיטי, הכל הוא בודק. ובסוף הוא מוציא לך דוח, שאומר לך, אלה הדברים שהם הגיוניים, אפשר לקבל, אלה הדברים שלא ניתן לקבל, אלה הדברים שהם בטיחותיים לצורך העניין.
אוקיי.
אגב, בישראל, כמה איתנו עושים את זה?
לא, ברור שלא עושים את זה, וגם כשעושים את זה, אז שאלה, כמה אתה
סומך? עושים את זה כשקונים רכב ב-50 אלף שקל לצערי, כשקונים בית ב-5 מיליון וילה, אנשים לא עושים את זה. בארצות הברית זה פרוצדורה...
מה קורה, אבל בדוח הזה מופיע שלחץ המים לא בסדר. מי מטפל בזה?
אז על פי חוק, שוב, תלוי באיזה מדינה, אוקיי? אבל בגס, יש לקונה יכולת של מספר ימים לבוא בדרישות, או תוריד לי את המחיר, או תתקן לי את זה, ולצד השני יש גם כן מוגדר, את זוכרת שאמרת שיש מקום של לסמן, הוא מסמן כמה ימים, מותר לו להגיב על זה. עכשיו, כשהוא בשביל להגיב, הוא צריך לעשות הערכה של כמה יעלה לו. אז הוא בוחר, נניח שממלאים שם, שבעה ימים יש לו להגיב, שהוא הולך ומביא אנשי מקצוע, ואומר, אוקיי, את התיקוני חשמל, הבנתי, זה הסכום, את התיקוני זה, זה הסכום, וכו' וכו', ואז הוא אומר לך, תקשיב, לא מוכן לתקן, אז אתה יכול לצאת מהחוזה. או אני אתקן, או בוא אני אוריד לך במחיר ותיקח את זה כמו שזה. אוקיי? אגב, עוד משהו מאוד מאוד חשוב, החוזה הוא חד צדדי. אין את זה בארץ.
מה זאת אומרת?
כשאני, מה שנקרא, מוריד מישהו על חוזה בארצות הברית, אני יכול לסגת. הוא לא יכול לסגת. נניח שאני את הבית הזה שדיברנו עליו, חתמנו חוזה על 150 אלף דולר, ועכשיו מצאנו ליקויים כאלה ואחרים. והשווי שלהם הוא 10,000 דולר, ואני אומר לו, תוריד 10,000 דולר, והוא לצורך העניין מוריד, ממשיכים לחוזה. אם הוא אומר, אני לא רוצה להוריד, אני אומר, תתקן. הוא אומר, אני גם לא רוצה לתקן.
Okay.
אני יכול לסגת מן החוזה, להגיד לא.
ואז הכספים ששולמו יוחזרו לי?
תלוי במדינה. לדוגמה, באלבמה יוחזרו, כי זה earnest money deposit, ואם אתה מגדיר שהוא refundable, אז הוא חוזר. שוב, מה שסגרת בחוזה, אם הוא מוגדר שהוא non-refundable, אז הוא לא חוזר. בדלאס, בטקסס לצורך העניין, יש שם אופשן, שהאופשן לא חוזר, והארנסט מני כן חוזר. זאת אומרת, כמו שאמרתי בתחילת הדרך,
זה יותר מורכב מזה.
אבל בגדול, אתה מסכן מקרה הגרוע מאות דולרים. וזה יתרון אדיר. אגב, המוכר, לצורך העניין, אם את מגיעה מחר ומציעה לו 400 אלף דולר על הבית שאני הצעתי לו 150, הוא לא יכול לבטל. ולכן, הביטול הוא חד צדדי. הוא רק אני, כקונה, יכול לבטל. ולכן, יש עוד איזושהי מעטפת בטיחות שאין אותה בישראל. ותקחי את זה, ותקחי את הטייטל, ואת כל הדברים. יש פה איזשהו מארג של דברים שנותן לך ביטחון בביצוע של עסקה.
ואז נשאלת השאלה, כשאני ארצה למכור את הדירה, יכול להיות שנתקעתי איתה. כי אני לא אוכל למכור, לפי מה שאתה מתאר.
לא, אם, שוב, הכל, צריך להבין, האמריקאי הטיפוסי, ושוב, אני מדבר בהכללה, הוא מאוד הגון וישר. אני יודע, זה קצת מוזר. אני יכול לספר סיפור שכשאני הגעתי לבית, ואני רואה בית מדהים, והוא הציע אותו קצת מתחת למחיר השוק, ואני שואל, למה? זאת אומרת לי, אתה רואה את הקיר פה במרתף? יש מאחורה נזילה. אני עכשיו תיקנתי עם קיר גבס וצבעתי מחדש, רק תדע, יש שם נזילה. כאילו, דה?
כן, מי היה אומר
ככה? מי היה אומר ככה, לא חלילה שזה, אבל...
לא, חלילה, חלילה, אנחנו לא...
אבל זו הרמה, ולכן אני מרגיש מאוד ביטחון בעבודה שם, והמשקיעים שלי מרוצים ו...
מעולה. טוב, אנחנו הגענו לסופה של התוכנית, מפתיע.
רץ מהר.
כן, אנחנו ניפגש שוב ונדבר על הונאות ועל סיכונים, כי אין מצב שהכל ורוד.
זה לא ורוד.
לא יכול להיות. אז קודם כל, נגיד תודה, ו... תמשיכו להקשיב לנו כי תהיה עוד תוכנית. אנחנו מסיימים עם נרקיס בלילות. נגיד לכם שאנחנו נהיה פה שוב ביום שלישי הבא בין 13:00 ל-14:00, ואנחנו נעדכן אתכם מתי יוסי יהיה פה עוד פעם. יוסי, שוב תודה. בלילות נרקיס.
תודה.
ביי.
לא עוזבת את ביתי בתפילות שלי שואלת את תשמע את שירתי אני ילדה ולא לוחמת רק מביטה מהתריסים לא בוכה ולא צוחקת רק לפעמים ובלילות מאור גנוז מאיר מה נשאר ברגע שאפשר לתפוס ביד איך אפשר להתגלם